שדיברת על רציונליות בשני הקשרים. הקשר אחד זה היה בהקשר של האמונה, אמרתי ששם הדיון הוא על רציונליות של טענות עובדה, ובהקשר השני זה המחויבות ההלכתית או הדתית, ושם זה רציונליות בהקשר של נורמות או של טענות עובדה. אני מחויב לעשות משהו, זה לא עובדה, זה משהו נורמטיבי. זה נמדד במונחים של נכון, של מחייב, לא מחייב, ראוי, לא ראוי, ולא במונחים של אמת השקר. אנחנו לא משווים את זה מול עובדות, מול מצב עניינים בעולם, אלא משהו אחר. נדבר על זה. ומשפטי עובדה, לעומת זאת, אז שם זה נשפט במונחים של נכון או לא. נכון? כשאנחנו קובעים שמשפט עובדה הוא נכון או אמיתי, זה בעצם אומר שיש התאמה בין מה שהוא אומר לבין מצב העניינים בעולם. אז במקרה כזה זה משפט אמיתי, ואם לא, זה משפט שקרי. אז בשני ההקשרים האלה דיברתי על רציונליות, ואמרתי שבעצם רציונליות, כפי שמקובל לפחות להגדיר אותה, עוסקת בתהליכי עסק. זאת אומרת, אין דבר כזה טענה רציונלית, יש דבר כזה טיעון רציונלי. זאת אומרת, טענה, היא טענה, היא אומרת משהו. טיעון גוזר טענה אחת מטענות אחרות, מסקנה מהנחות. וכשמדברים על רציונליות, אז אנחנו מדברים על השאלה איך עברת מהנחות למסקנה. אדם שפועל באופן רציונלי, נדבר על בני אדם, אדם שפועל באופן רציונלי זה האדם שפועל בצורה מיטבית להשגת מטרותיו. אבל איזה מטרות הן רציונליות או רציונליות, זה לא נשפט במונחים של רציונליות. כל אחד והמטרות שלו, בן אדם מחליט על המטרות שלו, אבל אחרי שהוא כבר החליט על המטרות, יש דרך שתשיג אותן, יש דרך שלא תשיג אותן, הוא תשיג יותר טוב או פחות טוב. אז כאן אפשר להתחיל לדבר על רציונליות, ושוב פעם זה בעצם אותו עניין. זאת אומרת, המטרה במובן הזה זאת איזושהי הנחה. ומההנחה הזאת אני אמור לגזור את דרכי הפעולה שלי. אז לכן הרציונליות מתחילה רק אחרי שהצבתי את ההנחה על השולחן. עכשיו, ברגע שחידדתי את הנקודה הזאת, שרציונליות עוסקת רק בעסק, במעבר בין הנחות לבין מסקנה, אז עלתה השאלה, טוב, אז אם ככה אז הכל תלוי בהנחות. כי נגיד שאם אנחנו משתמשים בטיעון לוגי כדי לעבור מההנחות למסקנה וזה סביר, עדיין זה לא אומר שהמסקנה היא סבירה. למה? כי יכול להיות שיש בעיה בהנחות. זאת אפשר להשתמש בצורה מאוד טובה בכלים לוגיים כדי להסיק את המסקנות, אבל אם ההנחות שמהן אני יוצא הן הנחות לא נכונות, אז הטיעון הזה לא יעזור לי. ולכן בסופו של דבר כשאני רוצה לדעת משהו לגבי המסקנה, לא מספיק לדבר על הרציונליות של הדרך איך הגעתי אל ההנחה הזאת, אלא אני צריך לדבר על ההנחות שמהן יצאתי אל הדרך, שעליהן אני מפעיל את הכלים הלוגיים. ולגבי ההנחות, כמו שאמרתי קודם, אני לא מדבר בשפה של רציונלי, אלא בשפה של אמת או שקר, כי ההנחות הן טענות, לא טיעונים. אוקיי? אז על טענות אנחנו, בטענות אנחנו מטפלים בשפה של אמת או שקר, ולא בשפה של רציונלי ולא רציונלי. עכשיו, איך אני מגיע להנחות שלי? זאת בעצם השאלה שעלתה בסוף הפעם הקודמת, ובגללה, אני רואה שיהודית לא נמצאת, היא בעצם בעיקר העלתה את זה. ומחמתה, ככה חשבנו לדבר קצת על אינטואיציה. זו הסדרה שאני רוצה להתחיל עכשיו, כי אני חושב שהשאלה איך אנחנו מגיעים להנחות שלנו, או איך אנחנו יכולים לאמץ או לדחות הנחות, באיזה כלים או באיזה קטגוריה אנחנו משתמשים, נדמה לי שהיא מאלצת אותנו להיכנס למושג הזה של אינטואיציה. ולמה? באופן עקרוני, יש לנו שני ארגזי כלים שאיתם אנחנו יכולים לעבוד בהקשרים מחשבתיים. ארגז כלים אחד זה ארגז התצפיתי. מדעים, תראו. מסתכל, אני רואה, מסתכל, אני רואה שיש פה קיר. אז איך אני יודע שיש פה קיר? זה לא תוצאה של עסק, אני פשוט רואה. כן? יש לי אפשרות ליצור קשר עם המציאות, ודרך זה לדעת מה היא. אז אני, התצפית עצמה נותנת לי טענות כלשהן, אני יכול להוציא אותן מתצפית. זה כלי אחד. הכלי השני זה העסק, כמו שאמרתי קודם, אבל העסק עוסק רק במעבר מטענה אחת לטענות, או מטענות, קבוצת טענות אחת לקבוצת טענות אחרת, ולא בטענות עצמן. אז בעצם העסק לא יעזור לי כאן. ארגז הכלים הלוגי לא מטפל באמיתיות או שקריות של טענה, אלא בטיעונים. אוקיי? אז מה שנשאר לי זה רק התצפית. עכשיו השאלה אם תצפית זה כלי מספיק. די ברור שלא. זאת אומרת, תצפית בסך הכל יכול להיות עובדות פרטיקולריות. זאת אומרת, נגיד, אני רואה מישהו שבועט בכדור ואז הכדור אף. אז אני אומר, טוב, אז מה שראיתי זה שכשבעטו בכדור הוא אף. האם אני יכול להסיק מכאן שתמיד כשבועטים בכדור הוא אף? לא. מה שראיתי זה היה אירוע מסוים אחד. ההרחבה שלו, הכללה שלו, לאיזשהו חוק כללי יותר, היא לא אקט תצפיתי. אוקיי? היא אקט של עסק. בסדר? במקרה הזה לאו דווקא עסק דדוקטיבי, אבל עסק. אז אם ככה תצפית נותנת לי בדרך כלל, או אולי תמיד, אפשר, אני חושב שתמיד, עובדות פרטיות, עובדות ספציפיות. אף פעם לא עקרונות כלליים. עכשיו, בדרך כלל עסקים, עסקים לוגיים, דדוקטיביים ודאי, הם מתחילים מהנחות כלליות, לא מהנחות פרטיות. הוא אפילו חוק טבע. לנו חוק טבע שכל שני גופים בעלי מסה מושכים זה את זה. זה חוק כללי. ומתוך זה אני יכול להסיק עסק לוגי שאם כל שני גופים מושכים זה את זה, שני גופים בעלי מסה מושכים זה את זה, אז גם זה וזה, שהם שני גופים בעלי מסה, גם כנראה מפעילים כוח אחד על השני. זה עסק לוגי, אוקיי? אבל את העסק הלוגי הזה עשיתי ושעברתי מחוק כללי למקרה פרטי. מקרה פרטי שמייצג אותו, זאת דדוקציה, אוקיי? אז בשביל להפעיל את הכלי הדדוקטיבי, אני צריך להניח הנחה כללית. אבל הנחה כללית היא אף פעם לא תוצאה של תצפית. אז אם היא לא תוצאה של תצפית, אז באיזה זכות אני מניח אותה, או באיזה הצדקה יש לי להניח אותה? אוקיי? זאת בעצם השאלה. זה לא יוצא מתצפית, ולוגיקה עוסקת רק במעבר מכאן הלאה, אבל לא, היא לא תיתן לי את החוק הכללי עצמו. אז איך אני מסיק את החוק הכללי עצמו? טוב.
זה התאר של אוקם.
מה?
התאר של אוקם.
שמה?
אני חפש את המודל הפשוט ביותר שיסביר.
אוקיי, אבל התאר של אוקם הוא... התאר של אוקם הוא לא נימוק, הוא הסבר. הוא תיאור.
הוא
תיאור. כן, אני בוחר באופציה פשוטה, אבל יש לך איזשהו נימוק למה הפשוט הוא גם הנכון. הפשטות היא לא על פניה לפחות, אלא אם כן תוסיף עוד כל מיני דברים, אבל הפשטות כשלעצמה רק אומרת שנוח לעבוד עם זה, היא לא מחייבת את זה שזה נכון.
מה זה הפשוט?
מה זה פשוט זאת עוד שאלה, פעם דיברנו עכשיו על התאר שלו, כמה אולי אני אגיע לזה גם בהמשך.
אבל גם כל מודל אחר לא מבטיח נכונות במקרה כזה.
מה זאת אומרת?
גם אם תקרא לזה אינטואיציה, כל דבר אחר גם זה לא מבטיח נכונות.
נכון.
אז אפשר להסביר את זה בכל הדרכים, אתה קורא לזה אינטואיציה, אני קורא לזה פאטרן
לא, לקרוא לזה אינטואיציה לא עוזר כלום, זאת אומרת, השמות לא נותנים הסבר. אני הקדמתי ואמרתי אינטואיציה, אבל אני אגיע אליה אחרי שאני אבנה את זה בצורה קצת יותר מסודרת. אני עוד לא בתשובה, אני עוד בשאלה, אוקיי? כן, אז התצפית בעצם לא יכולה לתת לי את העניין הזה. הסק, לפחות הסק לוגי, דדוקטיבי, גם לא נותן לי חוקים כלליים. אז מה כן?
רגע, גם האמון בתצפית, זאת השאלה, זה...
כן, אפשר ללכת אחורה כמובן, גם לאמון בתצפית, אפשר גם ללכת אחורה דרך אגב לאמון בכלים הלוגיים. גם שם פה אני אפשר לשאול, מי אמר שאם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא גם Y. זה נשמע לנו עסק הכרחי, אבל אוקיי, ואם מישהו ישים סימן שאלה גם על הסכמה הזאת, תמיד אפשר לעורר סימן השאלה, ללכת עד הסוף אף פעם אי אפשר. אני עוצר במקום שבו הוא מובן מאליו, בסדר? תצפית היא לא מובנת מאליה, אבל היא מקובלת. בסדר? מספיק טוב בשביל לא לערער עליה. אז לצורך הדיון נקבל כרגע את התצפית כמשהו שהוא כן כלי אמין. אני נזהר מלהגיד ודאי, אבל אמין. אה... אוקיי, אז בסכם, שפעם דיברתי על על חלק גדול מהדברים האלה, דיברתי באותה שנה כשעסקתי בלוגיקה. לוגיקה לא דדוקטיבית, זה כבר לפני כמה שנים, אני זוכר. אז עסקתי קצת בדברים האלה, אז חלק מהדברים האלה יהיו חזרה על מה שאמרתי שם, אני כבר לא זוכר מי היה ומי לא היה, אבל אם הוא הסליחה, אם מי שהיה ו...
והוא עוד זוכר.
מי שהיה וזוכר, אז אני כבר מבקש מחילה מראש. אוקיי, אז אנחנו, קודם כל אני אשאר רגע ברמת התיאור הלוגי, עוד לפני ההנמקות, התיאורים. אנחנו מבחינים בלוגיקה, מקובל להבחין בלוגיקה בשלוש דרכי עסק. דרך עסק אחת זו דדוקציה, הליכה מהכלל אל הפרט, נתתי את הדוגמה קודם. כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, ולכן סוקרטס הוא בן תמותה. אז אם כל בני אדם הם בני תמותה, אז בפרט גם סוקרטס הוא בן תמותה, זה הליכה מהכלל אל הפרט, זה מה שנקרא דדוקציה. יש הליכה מהפרט אל הכלל. אם סוקרטס הוא בן אדם, בן תמותה, אז כנראה כל בני אדם הם בני תמותה. זאת הכללה. נכון? הכללה הזאת היא לא הכרחית. יש דוגמאות מסוימות שלא מייצגות את הכלל. שאם אני אעשה הכללה, אני אתאה. אוקיי? אבל זה כן נכון שאנחנו משתמשים בכלי הזה. זאת אומרת, הכללה משמשת אותנו בזהירות הראויה, אבל היא משמשת אותנו. זה לא יריעה באפלה, זה לא משהו שאין לנו שום אמון בו. אוקיי? אז זה מה שנקרא אינדוקציה. הליכה מהפרט אל הכלל, או מכמה דוגמאות פרטיות אל הכלל. מדע עובד בצורה של אינדוקציה. אני, כמו שאמרתי קודם, התצפיות נותנות לי מידע פרטיקולרי, מידע פרטי על אירוע מסוים. וכשאני עושה הכללה ואני יוצר מזה חוק כללי, בעצם מה שאני עושה זה אינדוקציה. אני אומר שהדוגמאות שאותן ראיתי מייצגות את החוק הכללי. בסדר? אז זה אינדוקציה, זה הליכה מהפרט אל הכלל, כיוון הפוך מדדוקציה, ויש את האנלוגיה, זה הכלי השלישי. אנלוגיה זה להישאר באותה רמה, לא לעבור מפרט לכלל ולא מכלל לפרט, אלא או מפרט לפרט או מכלל לכלל. אוקיי? אבל זה באותה רמה, לא לשנות רמת הכללה. זה נקרא אנלוגיה. למשל, כל החמורים הם בני תמותה, אז לכן גם כל הסוסים הם בני תמותה. אוקיי? זה אנלוגיה. במקרה הזה זה אנלוגיה מכלל לכלל. אבל זה שני כללים זרים, ואני עושה בסך הכל השוואה ביניהם, אנלוגיה זה השוואה. אוקיי? אינדוקציה זה הכללה, אנלוגיה זה השוואה, דדוקציה זה אפשר לקרוא לזה הפרטה. שם פחות נפוץ, אבל אפשר אולי לקרוא לזה הפרטה. או אני יודע מה, אם חמור הוא כזה, הוא בן תמותה, אז החמור השני גם הוא בן תמותה. זה אנלוגיה מפרט לפרט. מה עם האינדוקציה? אם החמור הזה הוא בן תמותה, אז לכן גם כל הסוסים הם בני תמותה. מה עם האינדוקציה? מה עם העסק הזה? איזה עסק זה?
אנלוגיה,
כי הסימון
דומים
לחמורים,
דן
גורך האוזניים,
לא צריך להשפיע על
תוכל... אז למה זה לא אינדוקציה? זה מהפרט על הכלל.
גם אנלוגיה וגם הכללה.
למה?
מסוס מחמור אחד נגיד לכלל החמורים,
למה צריך את ההכלל לכלל החמורים? אני רוצה לעבור ישר מהחמור הבודד אל הסוסים.
יש פה שני שלבים. יש פה שלב במעבר מיחיד לרבים ומעבר ממין אחד למין שני.
כן, אבל לאו דווקא דרך כלל החמורים.
אפשר ללכת קודם מחמור אחד לסוס מסוים.
נדמה לי שהחלק המהותי, אפשר להתווכח כמובן, עניין של הגדרה. החלק המהותי של העסק הזה הוא אנלוגיה, הוא לא אינדוקציה. מה? מחמור לסוס. עכשיו זה שאני עושה את זה על כל אחד מהסוסים לחוד בסדר, אבל זה עדיין בבסיס זאת אנלוגיה. אם הייתי עושה את זה מהחמור לכלל החמורים, זה היה אינדוקציה. ולמה? כי אינדוקציה לא מספיק להגיד שזה הליכה מפרט לכלל. אלא זה צריך להיות מפרט שכלול בכלל אל הכלל שמכיל אותו. זה נקרא אינדוקציה. שנייה אחת, אני רואה את הפרט כמשהו שמייצג את הקבוצה שבה הוא כלול. זה הרעיון של האינדוקציה.
זה לא משנה איזה פרט בחרנו, התכונה הזאת של עמוד בן תמותה משותפת לכלל כולו.
כן.
זה מה שנמצא. אז לכן כן מסתתרת פה גם אנלוגיה.
לא, דווקא לא.
אתה מתכין את תכונת בן תמותה מחמור לסוס, וגם טוען שהיא...
לא, מתיק אותו לכלל לסוסים. ישר לכלל הסוסים.
זה לא משנה איזה סוס בחר.
כן.
אז לכן,
זה אמרתי.
זה מה שמסתתרת.
אפשר להגדיר את זה ככה, אבל החלק המהותי בעסק הזה הוא לא האינדוקציה, הוא האנלוגיה. בסדר? כי אני בעצם עושה השוואה בין חמור לסוס. נכון, אני עושה את זה על כל אחד מהסוסים, אבל זה לא משנה. מה שעשיתי פשוט בדוגמה הזאת להראות זה שהמעבר מהפרט אל הכלל זה לא סתם מפרט לכלל אלא מפרט שהוא אחד האיברים בכלל אלא קבוצה הכללית שמכילה אותו. לא כל מעבר מפרט לכלל הוא אינדוקציה. חלק מהמעברים האלה הם אנלוגיה. בסדר? כי בעצם לא באמת עברתי מפרט לכלל, אלא עברתי מחמורים, מעולם החמורים לעולם הסוסים. לא משנה כרגע כמה חמורים וכמה סוסים. רצית להעיר, אריק?
כאילו זה נראה לי קצת כאילו לדחוק את זה במקרה קצה כזה. כאילו אפשר מתכוון, במקום לומר שהרי אם אני לא עושה אנלוגיה מהחמורים לכל הסוסים, אז נראה אם ברור מאליו שאני אכליל גם לכל החמורים. אז אני פשוט יכול לומר שאני לומד מהכלל של החמור, מהפרט של החמור, אל הכלל של החמורים והסוסים.
בסדר, אבל כשאני עושה את ה... אני רוצה ללמוד לסוסים. אני לא צריך את ההכללה לחמורים בשביל לעבור לסוסים. אני יכול לעשות עוד עסק גם אל החמורים, אתה צודק, אבל מה אכפת לי? אני כרגע עוסק בעסק מהחמור אל הסוסים. בשביל העסק הזה אני לא צריך לעבור דרך כלל החמורים.
לא, בלי לעבור דרך כלל החמורים, ממש אני עושה אינדוקציה אחת,
כלל החמורים. אתה עושה אינדוקציה לכולם, ואני אעשה אנלוגיה לכלל הסוסים. זה עסק אחר. אתה יכול להגיד שגם זה עסק טוב וגם זה עסק טוב, זה עסק אחר. העסק הזה שאני תיארתי... מה?
זה לא סביר שמישהו יקבל את העסק הזה ולא יקבל את העסק השני.
אוקיי, יכול להיות, אבל עדיין זה במהותו אנלוגיה וזה במהותו אינדוקציה. בסדר? עכשיו, נכון, האינטואיציות שלכם, אני חושב, שרואות איזשהו בסיס משותף לאינדוקציה ולאנלוגיה, אני חושב שהן בהחלט נכונות, כי באמת כשמסתכלים קצת יותר בפרטים בין איך עובדת אינדוקציה, איך אני יודע שמה שנכון לחמור אחד נכון לכלל החמורים? לא כל דבר. הגובה של החמור לא נכון לכלל החמורים. זה שיש לו ארבע רגליים, כנראה כן נכון לכלל החמורים. יש תכונות שעליהם אני עושה אינדוקציה, יש תכונות שלא. אז על מה זה מתבסס? אפשר היה לבוא ולומר, זה מתבסס על אנלוגיה לכל אחד מהחמורים האחרים לחוד. זאת אומרת, חמור א' דומה לחמור ב', וגם לג' וגם לד' וגם ל-ה'. אוסף האנלוגיות הזה בסך הכל יוצר אינדוקציה. אוקיי? מצד שני, אפשר כמובן להסתכל על זה הפוך. כשאני עובר מחמור א' לחמור ב', למה באמת אני חושב שזה דומה? שניהם חמורים. בסדר? ברקע בעצם יושבת איזושהי הכללה לכלל החמורים, כי אין שום דבר מיוחד בחמור ב' דווקא, חוץ מזה שהוא פשוט חמור. אוקיי? אז למעשה האנלוגיה מחביאה מאחוריה אינדוקציה סמויה. בסדר? לכן בעצם ההבדל בין אינדוקציה לבין אנלוגיה במידה רבה היא מלאכותית. בסדר? אז אם ככה, אז אני אעשה עכשיו איזושהי הבחנה יותר גסה, לא לשלוש דרכי עסק, כמו שבדרך כלל רגילים בלוגיקה, אלא שתיים. יש דדוקציה, ויש עסקים לא דדוקטיביים. אנלוגיה, אינדוקציה וכל המשפחה. בסדר? זה מבחינתי ההבחנה החשובה. ההבדל בין אנלוגיה ואינדוקציה הוא לא באמת...
ההכרחי וההלא הכרחי. כן.
כן.
דדוקציה אמורה לכלול את כל הדברים הלוגיים?
כן, לכל זה אני קורא מעבר מכלל לפרט, אתה צודק. למשל גרירה גם היא דדוקציה. אם A אז B. A? כן, מסקנה B. זה לא מעבר מכלל לפרט.
זהו, אז למה זה דדוקציה?
בסדר, אנחנו קוראים לזה דדוקציה. זה עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לכל מיני ניואנסים, יש הרבה ניואנסים, אבל בגדול עסקים ההכרחיים. בסדר? אפשר להגיד שמאחורי כל דדוקציה יושב מעבר מכלל לפרט, אבל עוד פעם, זה דקדוקי עניות, זה לא משנה. אתה אומר, אם X אז Y, אז אתה בעצם אומר שעבור כל X הוא גם צריך להיות Y. זה לא משנה. אוקיי. כן, אז זה בעצם, אלה בעצם שתי דרכי עסק. אז עכשיו, אם אני חוזר לשאלה שבה פתחתי, איך אני מגיע לחוקים כלליים? אז אמרתי, דדוקציה לא יכולה לתת את זה. עסק לוגי במובן החמור, כן, עסק הכרחי, דדוקטיבי, לא נותן את זה, כי המסקנה שלו היא מסקנה פרטית מתוך כלל. עכשיו אני שואל, איך אני יודע את הכלל שממנו יצאתי? איך הגעתי אליו? זה בעצם הערעור של מיל על הדדוקציה. סטיוארט מיל, יש לו ערעור ידוע על העסקים הדדוקטיביים. הוא בעצם אומר, מה שווה העסק הדדוקטיבי? אנחנו חושבים שהעסק הדדוקטיבי הוא כלי רב עוצמה, כי הוא נותן לנו מסקנה הכרחית. אבל זה כמובן לא נכון. המסקנה של העסק הדדוקטיבי היא לא הכרחית. הנביאה של המסקנה מההנחות הכרחית. המסקנה מצד עצמה יכולה להיות לא נכונה. יש עסקים דדוקטיביים תקפים, שגם כל ההנחות שלהם לא נכונות וגם המסקנה לא נכונה. כל השולחנות הם בעלי כנפיים. חבילת הטישו הזאת היא שולחן. ולכן לחבילת הטישו הזאת יש כנפיים. זה עסק תקף, נכון? טיעון תקף, שתי ההנחות שלו לא נכונות וגם המסקנה שלו לא נכונה. זאת אומרת, העובדה שאתה השתמשת בהישג תקף, וכאן אני חוזר לרציונליות שבה פתחתי, העובדה שאתה עובד באופן רציונלי לא אומרת שאתה צודק. ולהפך כמובן, העובדה שאתה פרנואיד לא אומרת שאתה עושים אחריך. זאת אומרת, שאתה לא רציונלי זה לא אומר שאתה לא צודק. אוקיי? רציונלי וצודק זה לא אותו דבר. בסדר? אז לכן, כשאני רואה, ובסופו של דבר מה שחשוב לי זה באמת, הרי האמת של הטענות, לא התקפות של הטיעון. הטיעון הוא מכשיר כדי ללמוד עוד ועוד טענות. אני רוצה לדעת האם הטענות נכונות או לא, מה אכפת לי עכשיו אם הטיעון הוא תקף או לא תקף, זה לא, זה מכשיר, זה לא דבר שמעניין אותי מצד עצמו. בסדר? אני רוצה לדעת טענות על העולם, לצבור מידע, להבין, לדעת דברים. בסדר? אז איך אני יודע את זה? אז אמרנו, ההסק הלוגי, הרציונליות, לא נותנת לי את העניין הזה. כי ההסק הלוגי לוקח אותי מהנחה כללית למסקנה פרטית. אבל את ההסק, גם אם אני אומר שהוא תקף, עבדתי רציונלית וכולי, אז זה בסך הכל אומר איך עברתי מההנחה אל המסקנה. איך אני יודע שההנחה נכפות שעה להנחה? ובלי זה אני גם לא יכול לדעת שהמסקנה נכונה כמובן. נכון? אפילו שההסק תקף. הסק תקף, לוקח הנחות נכונות וגוזר מהן מסקנות נכונות. אבל אם ההנחות לא נכונות, אתה לא יכול לדעת מה עם המסקנה. בסדר? יכול להיות אגב הסק תקף שמסיק מהנחות לא נכונות מסקנה נכונה. זה גם יכול להיות. אבל כן, הכל יכול להיות. אבל אין לך ודאות שזה ככה. התקפות של ההסק לא מספיקה. אתה צריך גם, אם ההנחות נכונות וההסק תקף, אז המסקנה בהכרח נכונה. זה בעצם הערך של הסקים. אוקיי. אז
במינוח שמשתמשים אבל רגיל ברציונלי גם מדברים על ההנחות בדרך כלל,
לא? נכון.
מישהו רציונלי לא רציונלי מתכוון, הוא מניח
פילוסופים לא.
פילוסופים לא.
פילוסופים זהירים לא. ברחוב כן. כן, ברחוב כן. והם בעצם מערבבים בין רציונלי לאמיתי, לדעתי. אבל
לצודק.
כן, צודק, לא חשוב.
זה לא מערבבים בין רציונלי לאמיתי, זה מערבבים בין רציונלי לבין בעל שכל סביר.
הם חושבים שהשכל הסביר, זה
נכון. אבל אני אגיד שהנחות שלו, אולי הוא טועה, אבל עדיין הוא רציונלי. יש הנחה סבירה, גם אם אני חושב שהיא לא נכונה, אני אומר, סביר לחשוב ככה, כמו האלה ואלה דברי אלוקים חיים של הרב. אני עדיין אגיד שהוא רציונלי, הוא פשוט רציונלי טועה. הוא מניח דברים שאני מבין איך אפשר להניח אותם, פשוט לא נראה לי נכונים, ועדיין נקרא לזה בן אדם רציונלי. פשוט
שבמקרה... אוקיי, מוכן לקבל את התיקון, זאת אומרת, אז יש כמה רמות של התייחסות, זה הכל שפת יום יום, אז לכן זה שאלה ללשונאים, לא ללוגיקן. לצערם, אבל בדרך כלל הזהירים שבהם מגדירים את המושגים הרגישים האלה.
לא, משתמשים בזה כראיה, אני מתכוון. משתמשים בזה לפעמים כראיה.
כראיה לזה שזה ה-common wisdom, כאילו שזה ככה...
שלא סתם יש את המושג.
טוב, אבל פה זה רק מינוח, זה לא חשוב. אוקיי, אז בעצם השאלה איך אנחנו מגיעים לטענה הכללית שממנה הטיעון גוזר את המסקנה. אז מיל בעצם טען שכיוון שלהנחה לא הגעתי בדרכים דדוקטיביות, אז מה עוזר לי הטיעון התקף שלוקח את ההנחה הזאת וגוזר ממנה מסקנה הכרחית? אם ההנחה ארבע חרבה צריך, כן? אם המסקנה נסמכת על ההנחה ולא הגעתי אליה באופן משכנע מספיק, אז מה זה עוזר? איך מגיעים בכל זאת להנחות? בתיאור הלוגי, עוד פעם, עוד לפני ההנמקות, הנמקות זה יותר מאוחר. בתיאור הלוגי אנחנו משתמשים באנלוגיות ואינדוקציות. בדרך כלל, זה אינדוקציות, בוא נקרא לזה ככה. בסדר? למשל במדע, כשאנחנו מגיעים לחוק טבע, אנחנו צופים בכמה מקרים, ברגע שהגענו למסקנה שזו תופעה כללית, וזאת שאלה איך מגיעים למסקנה הזאת, לא חשוב כרגע, אנחנו אומרים, טוב, אז יש חוק טבע כללי שאומר שכל שני גופים בעלי מסה מושכים זה את זה. זה החוק הכללי. אז איך הגעתי אליו? לא בטיעון דדוקטיבי, אלא באינדוקציה. כי התצפית נתנה לי את המקרים הפרטיים, האינדוקציה יצרה מזה את החוק הכללי, ועכשיו אם אני ארצה להסיק מסקנה לגבי עוד מקרה, אז פה אני אפעיל דדוקציה. אחרי שיש לי חוק כללי, אני יכול לעשות לו הפרטה למקרה מסוים ולהסיק ממנו מסקנה. ואז בעצם יוצא, תשימו לב מה בעצם עשיתי כאן, בסופו של דבר מה שעשיתי כאן זאת אנלוגיה. כי לקחתי את המקרים שבהם צפיתי וגזרתי מהם מסקנה על מקרה אחר שבו לא צפיתי ואמרתי שגם בו זה צריך לקרות. איך עשיתי את זה? בתהליך דו שלבי. התהליך הראשון, מהמקרים שבהם צפיתי, עשיתי אינדוקציה, יצרתי חוק כללי. מהחוק הכללי עשיתי הפרטה למקרה שבו אני מתעניין. כך שבעצם האנלוגיה פורקה פה לשני שלבים. השלב הראשון זה השלב שעשה אינדוקציה מהמקרים, קודם כל תצפית כמובן, אחרי זה, זה לפני הלוגיקה. הלוגיקה זה שני שלבים, הכללה, יצירת חוק כללי והפרטה. זאת אומרת, ירידה חזרה לאיזשהו מקרה פרטי אחר. אז בעצם יוצא ששלוש דרכי העסק שהלוגיקנים מדברים עליהם, הם לא שלוש אלא אחת. יש רק אנלוגיות בעולם. רק את האנלוגיות אנחנו בונים בתהליך דו-שלבי. אנחנו קודם כל עושים אינדוקציה, ואחרי זה דדוקציה. תקחו כל אנלוגיה שבעולם בנויה כך. חמור זה הוא בן תמותה, אז גם חמור בית הוא בן תמותה. אמרתי, מאחורי זה הרי יושבת... מה?
יש רק שתיים.
הבנתי?
זאת אומרת שיש רק שתיים, יש אינדוקציה ודדוקציה.
עכשיו יש רק אחת.
אתה יכול גם להחסיר.
לפעמים אתה עושה רק אינדוקציה,
אתה עושה חוק.
אתה יכול גם להחסיר, אבל... בחוק אין אנלוגיה. אתה יכול גם להחסיר, אבל את הדרכים האלה, לא רק לחבר. אתה מתייחס לחיבור. אפשר גם להחסיר. בסופו של דבר אתה יכול לבחור שתיים. אני חושב שכל שתיים יוכלו לפרוס את השאר. אז בעצם מה שאנחנו, אנחנו בעצם החשיבה שצוברת מידע, כן, החשיבה שלנו שמוסיפה לנו מידע חדש, להבדיל מדדוקציות, בדרך כלל זה לא בדרך כלל, זה תמיד אנלוגיות. רק שבדרך, כשאנחנו עושים אנלוגיה, אנחנו באופן כללי אנחנו עושים אינדוקציה סמויה ואז הפרטה. כשאני עושה מהחמור הזה שהוא בן תמותה, אני עובר לחמור השני שהוא בן תמותה, במובלה בעצם הנחתי משהו על כל החמורים, ואז הפרטה על החמור המסוים הזה. אוקיי? אז כל אנלוגיה בעצם תוכלו לפרק באופן כזה. פעם הצגתי לשני חיילים, לקחתי טרמפ, נסעתי ל... עכשיו פתאום אני נזכר. בשנה הראשונה שלימדתי בירוחם, עוד לא עברנו דירה, עוד היינו גרנו בבני ברק, אז נסעתי באלול, חודש אלול, עברנו בחשוון. אז חודש אלול הייתי נוסע. פעם הייתי לן שם קצת ונוסע לירוחם. ונתתי שם שיעורים, זה אלבום. בדרך פתאום נפל לי הסימון הזה שעכשיו תיארתי לכם. היחס בין שלושת דרכי העסק, שבעצם יש רק אחת ושתיים, זה משוואה. אנלוגיה שווה אינדוקציה פלוס דדוקציה. זה לא שלוש דרכי עסק. אז הצגתי שם לשני חיילים, הוצאתי להם תמיץ מסכנים. אני לקחתי אותם טרמפ בדרך וסיפרתי להם בהתלהבות על אינדוקציה ואנלוגיה ודדוקציה וזה. אני לא שמתי לב כי הם ישבו מאחורה, אני לא יודע אם הם ישנו או לא, אבל... נזכר בהם עכשיו, יהיו הדברים לעילוי נשמתם. עד עכשיו מספרים על האידיוט הזה שדיבר כל מיני מילים לועזיות. הגעתי, הגעתי. זה טייס אוטומטי, אתה יודע, לא צריך להסתכל בדרך. בכל אופן, אז... זה
מגיע בדרך
ההשוואה
גם
לאילת. לא, זה הנקודה של הצרכים שלי, אין אנלוגיה בין ירוחם לאילת. אם כי בדודה של אבא שלי אומרת שהונגריה אמריקאית כבדה, אומרת שזה the only thing which is good in Yerouham that it is near Eilat. אתה הונגרי מובחר. בכל אופן, מה? אתה יודע, בשפה, בקנאי מידה אמריקאים זה ליד אלה. בקנאי מידה אמריקאים זה פרוור של אלה.
זה אלה גם משני החיילים
רוצים להגיע. לא, הם ירדו בדרך והם ירדו בזמן כנראה. הם ביקשו לרדת. באמצע או שנמאס להם ממני והמשיכו לעצור טרמפים לירוחם. זה גם יכול להיות. טוב, בכל אופן, אז ברמה התיאורית הדרך להגיע להנחות שלנו, נגיד במקרה שלי, נגיד ההנחות זה חוקי הטבע, החוקים הכלליים על המציאות, בסדר? נקרא להם לצורך הפשטות חוקי טבע. הדרך להגיע לחוקי הטבע היא בעצם בדרכים לא דדוקטיביות. כן? ומה שיום, זה תיאור. כי את השאלה ששאלתי לא פתרתי באמצעות התיאור הזה. בכלל, תיאורים לא פותרים כלום. הם לפעמים מבהירים תמונה, אבל הם לא פותרים בעיה. כשאני שואל, מהי ההצדקה לעשות הכללה, זה אינדוקציה. נו, אז מה? מה ההצדקה לעשות אינדוקציות? זה שקראתי לזה בשם, זאת לא הנמקה.
לפעמים זה מספיק לך לקבל את המקשיב.
כן, כן, זה טכניקה דמגוגית ידועה. בן שלי תמיד אומר, זה מה ישמע רשע, זה בורר, זה מהלך. הרי בשבת השם זה מותר, לא, זה מהלך, ברור, יש מישהו מהלך. אתה אומר איזה פועל כזה ומיד, ברור, טוב, אם זה ככה זה אסור. אתה פטור מהצדקות אחרי שאמרת את זה.
טוב, בכל אופן, אז בעצם מה שעשיתי עד עכשיו, תיארתי את התהליך הזה של הגעה למידע כללי על העולם, אבל לא נימקתי אותו, עוד לא הסברתי מה ההצדקה לדרך הזאת. בלוגיקה נדמה לי שברור לכולם, דדוקציה, זאת אומרת, לא צריך הצדקה, זה מובן מאליו, זה לא, אפשר כמובן לפתוח עיניים ולהגיד מה פתאום ומי אמר, אבל זאת ספקנות שאין טעם להתעסק איתה, זה מובן מאליו. השאלה, אבל אנלוגיה ואינדוקציה זאת ספקנות שבהחלט יש בה יותר בשר. זאת אומרת, זה באמת לא מובן מאליו למה מותר לעשות אנלוגיות ואינדוקציות. זאת בעצם השאלה, זה תרגום של השאלה שבה פתחתי. כן? כי וחייבים להוסיף אותה לדיון על הרציונליות שעשינו בפעם הקודמת כדי להציג תמונה שלמה. כי הרציונליות עוסק, אם הרציונליות עוסקת בעסק, במעבר מההנחות אל המסקנות, אז בהנחות עצמן צריך לטפל בכלים אחרים, לא בכלים לוגיים. אז זה בכלים אמפיריים, אבל גם זה לא עובד, כי האמפיריקה נותנת לי רק עובדות פרטיות. אז יש פה עוד תוספת שבעצם שייכת לאגף הלוגי, כי זו תוספת מחשבתית, לא תוספת תצפיתית. כשאני עובר מהמקרים הפרטיים שאותם ראיתי לחוק כללי, זה הליך מחשבתי, זה לא הליך תצפיתי. אוקיי? אני במחשבה עושה את המעבר הזה. אבל המחשבה הזאת זוקקת הצדקה. שזה לא מובן מאליו, זה לא ודאי, זה לא הכרחי. זה לא דדוקציה. אוקיי? אבל לפחות מיפינו את הבעיה או הגדרנו אותה בצורה יותר, יותר חדה. טוב, אז בעצם איך אפשר להצדיק דבר כזה? אז אני אעשה את זה בשני מהלכים ומקבילים, ובסופו של דבר זה אותו דבר, ככה אני חושב. אחד מהם הוא גם כן קצת סמנטי, אני לא יודע אם זה הצדקה אפילו. למה אנחנו לא שואלים על היסק לוגי? בדרך כלל, רובנו שהיסק לוגי דדוקטיבי הוא ודאי נכון, זאת אומרת, למה אנחנו לא מעלים תהיות ספקניות? למה לא? פעם ראיתי ספר לוגיקה של אחד בשם עברון פולקוב, לוגיקה לחושבים ולמחשבים, מאוניברסיטת בן גוריון, היה זה כבר ספר עתיק יומין, אני לא יודע מה איתו היום. אז הוא פותח את הספר די בהתחלה שמה, אומר ככה, כשאני עושה היסק נגיד כל בני אדם מבני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם ולכן סוקרטס הוא בן תמותה. יבוא איזה חייזר, רוצה לדעת האם סוקרטס הוא בן תמותה. תראה, כל בני אדם תמותה, סוקרטס הוא בן אדם ולכן סוקרטס הוא בן תמותה. אז הוא פותח על הזוג עיניים, אבל לא על ההנחות. את ההנחות הוא מקבל לצורך הדיון, אבל את המסקנה הוא לא רואה איך היא יוצאת מהן. הוא מסכים, כן, נשמע שכל בני אדם מבני תמותה, אם אתה אומר כנראה אתה יודע. וגם סוקרטס הוא בן אדם, טוב, אתה כנראה מכיר אותו. מי אמר לך שהוא בן תמותה? אבל שואל החייזר. אבל מה זאת אומרת? היסק לוגי הכרחי. זאת אומרת, יש שתי טענות, ומהן הצירוף שלהן נותן בהכרח את המסקנה. איך אפשר להתווכח על המסקנה אם אתה מאמץ את ההנחות? שימו לב, אם אתה מתווכח עם ההנחות, בסדר. איך אתה יכול להתווכח על היסק לוגי? זו בעצם השאלה. אז הוא אומר שבשביל לענות לו, מה בעצם הייתי צריך לעשות? הייתי צריך להוסיף עוד הנחה לטיעון. הנחה אחת זה שכל בני אדם הם בני תמותה, הנחה שנייה זה שסוקרטס הוא בן אדם, והנחה שלישית זה שאם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. סכמת הטיעון עצמה היא אחת ההנחות שאותן אני מניח. עכשיו זה כבר תקף. זאת אומרת, אחרי שהנחתי את שתי ההנחות ואת הסכמה, עכשיו אני יכול גם להגיד שהמסקנה נובעת בהכרח. טוב, עכשיו מגיע חייזר טילדה, חייזר 2, כן? מכוכב אחר. והוא אומר, רגע, לא, אני גם את זה לא מקבל.
סוקף את הטריאדה.
כן, בדיוק, גם את הטריאדה אני לא מקבל. נכון, קיבלתי את שלושת ההנחות, אבל איך השגת מזה סוקף? אז אתה צריך להסיק כמובן להוסיף סכמה מסדר שני, נכון? סכמה שאומרת שאם, בדיוק, ואם הסכמה וכולי, סכמה של סכמות בעצם, אוקיי? זה בעצם משוואה, זה פונקציונל. זה לא פונקציה. בסדר? זאת אומרת, זה משהו ש... זה משהו מסדר שני. כן, טיפול של גדל. כן, טיפול מסדר שני. בכל אופן, אז אז כמובן אפשר לענות לו בסכמה מסדר שלישי, אבל אנחנו אין לזה טעם. אין לזה טעם. אז טוב, אז מה התשובה בכל זאת? אז הלוגיקנים אין להם תשובה. הם... ילדה קטנה, יחידה ותמה, עמדה ושאלה למה, וכל הלוגיקנים לא יודעים לענות לה. כי באמת בתחום הלוגיקה אין לזה תשובה. אין לזה תשובה.
רגע, הלוגיקה היא מקצועת במתמטיקה, זאת אומרת, כמו גיאומטריה, אחרי זה עולם דמיוני ופשוט, מניחים מושגי יסוד, קבוצות, בונים פריימוורק.
רוב הפילוסופים והמתמטיקאים טוענים
ש... שאתה רק במחלקה למתמטיקה, נניח א', ב', ג', והרי לנו
על... לא, לא, אבל האם אז הוא אוניברסלי? אתה
הולך ומשתמש בזה פתאום בשפה הטבעית שלך?
לא, אבל האם... לא, לא, האם אז הוא... האם אז הוא אוניברסלי?
זה כמו גיאומטריה, זה כמו...
כן, כן, לא. לוגיקה זה ענף של המתמטיקה.
זה ענף של המתמטיקה.
זה רק ענף של המתמטיקה. מאז ברטרנד ראסל לפחות מקובל לסדר את המתמטיקה כתוצרים של הלוגיקה. זאת אומרת, המתמטיקה היא ענף של הלוגיקה. לא הלוגיקה, ענף של המתמטיקה.
כשמתמטיקה שהיא ענף של
הלוגיקה,
אתה צריך
להתנצל. לא, זאת אומרת, אתה גוזר, המתמטיקה סיסטמטית, מתורת הקבוצות האקסיומטית, ראסל וכו', מה שהם בעצם עושים, רק לוגיקה. שום דבר חוץ מזה, את כל המתמטיקה אתה גוזר מהלוגיקה. זאת הטענה. עד שבא גדל וראשם לא הצליחו לעשות את זה. לא, לא, הם הגיעו רחוק מאוד, רק בדרך. הם דילגו על כמה בעיות וגדל תפס את המלחם, וזה היה משברים גדולים שם.
אבל שנייה, כשאתה אומר את שני המשפטים האלה, כל בן אדם, בעצם הפרשנות, התוצאה היא לא איזשהו, זה מה שאמרת במשפט, זאת אומרת, זה המשמעות של המשפט. זה מה שהוא אומר, עכשיו אם אתה לא אומר, לא יודע מה זה קול, לא יודע מה זה בני אדם, לא משנה.
אני אומר, בא החייזה,
אני לא יודע, בסדר, אני גם לא יודע מה זה קול, אז מה זה משנה בא החייזה?
בסדר, בסדר, מה תענה לו?
אתה לא יודע, אתה לא מדבר בשפה,
אבל זה מה שאמרתי. בסדר, בסדר, אבל עדיין, אתה רוצה ללמד אותו, מה אתה עושה?
אז זה מה שאני אומר, אני אגיד לו, זה מה שאומר בשפה, זה מה שכוונתי להגיד.
זה לא שפה, זאת אומרת, אני חושב שרדוקציה של זה לשפה היא בעייתית, כי שפה אפשר לתרגם. יש פה טענה שהיא טענה על המציאות, לא על השפה.
זה מה שאמרתי במשפט. במקום להגיד עכשיו...
אמרת במשפט, אבל המשפט טוען טענות על המציאות.
נכון.
זה לא, זה לא שאלה של שפה.
אני טענתי טענה על המציאות במשפט הזה. ככה אני אמרתי את זה. יכולתי להגיד את זה, יכולתי גם להתחיל ולבוא ולמנות את כל
הטענה. לא, אני מבין, אבל כשאתה אומר את זה בהקשר של זאת משמעותה של השפה, אני חושב שזה ניסוח לא מדויק. אלא זאת משמעותו של הדיבור. המשמעות היא לא השפה, המשמעות היא המציאות. השפה זה כללים דקדוקיים, איך בונים מילים ואיך בונים משפטים. אני מדבר על המסומל, לא על המסמל. זאת אומרת, אני מדבר על התוכן שאותו השפה מבטאת. אז לכן אני אומר, כי זה מאוד רגיש מה שאמרת עכשיו, כי זה פילוסופים אנליטיים, זה מה שהם אומרים, ואני כל כך לא מסכים איתם, אז לכן אני מתעקש קצת. אבל לא משנה, זה באמת זה ניואנס, אני לא רוצה, זה לא חשוב לי פה. רק...
זה כמו למה סתירה, למה אני לא יכול להסביר למה סתירה, כי כשאתה אמרת משהו בלי מובן.
כן. אני חנמי, אבל אני אומר עוד פעם, זה בדיוק הנקודה, אתה אומר, במקרה של דבר בלי מובן, אתה יכול להגיד, זה רק שפה, כי אין מסומל. אם זה דבר בלי מובן, אז זה אומר שאין משהו בחוץ שהוא מסמל אותו. אתה יכול אולי להגיד טענה על העולם, שאין שום דבר בעולם שמקביל למשפט הזה, ואז עדיין טענה על העולם. בסדר, לא משנה, זה... בכל אופן, אז הנקודה היא ש...
לוגיקה היא מתמטיקה.
מה?
ניסיתי לטעון שלוגיקה היא פריימוורק מתמטי, והטעות או הדבר הבעייתי הוא לקחת את המסקנות, את המשפטים של הלוגיקה ולהשתמש.
לא, לא, זה מה שאני לא, זה לא, התחלתי לא להסכים, עכשיו אני אמשיך לא להסכים, כי הבעיה היא לא ביישום של הלוגיקה למציאות. אני מדבר עכשיו על הלוגיקה עצמה. אני מדבר על העסק, לא על המסקנה. המעבר מההנחות למסקנה. המעבר מההנחות למסקנה הוא מעבר, גם אם ההנחות הן הנחות על המציאות והמסקנה היא מסקנה על המציאות, המעבר עצמו הוא לוגיקה צרופה. אוקיי? ומי שלא מסכים למעבר, לא מסכים להנחות, אז הוא מתווכח איתך במישור הלוגי, לא במישור של היישום למציאות. והשאלה היא איך זה יכול להיות? איך בן אדם מתווכח על הלוגיקה? עובדה, הנה החייזר הזה, לא מסכים, לא מקבל. עכשיו, פה צריך להבחין, כמובן, מה זה לא מקבל? אם הוא באמת לא חושב שסוקרטס הוא בן תמותה, אז אין מה לעשות איתו, חוץ מאשר להשפז אותו במחלקת.
יכול לטעון שכל בני אדם הם בני תמותה, זה טענה במרחב המתמטי ולא מצאותי, כי כל בני אדם הם בני תמותה, הכוונה, כל בני אדם שנתקלנו בהם עד היום הם בני
תמותה. לא, זה מה שאתה יכול להגיד אמפירית, אבל משמעותה של הטענה יכולה להיות על כל בני אדם. אתה יכול רק לשאול אותי מאיפה אתה יודע. לא אמרתי מאיפה אני יודע, אני אומר, אבל אם זאת ההנחה, אז זאת יכולה להיות הנחה על בני אדם בעולם.
זאת טענה על המציאות.
לא, זאת טענה על המציאות. זאת טענה על המציאות. רק אין לי אולי דרך לדעת אותה התורה, זה משהו אחר. אני הרבה פעמים טוען טענות על המציאות בלי שיש לי דרך ברורה לדעת אותן, אבל זה עדיין טענות על המציאות. הן יישפטו מול המציאות, למשל. אם תראה בן אדם שמת, אז פרחת את הטענה שלי. זאת אומרת, אני טוען טענות על המציאות. כן, נכון. אז אם באמת הוא לא רואה איך יכול להיות ש... איך יוצא מכאן שסוקרטס עושה בן דמותה, אז זה במחלקת ההיגיון, כל כך עברון פולקוב, בעקבות לואיס קארול וכולי, נונסנס, כן, זה מתרגמים את זה לעברית היגיון. אבל אם הבן אדם הרי כן יודע מה אני מדבר, הוא רק שואל שאלה ספקנית, הוא אומר, מי אמר לך שכללי הלוגיקה נכונים? זאת שאלה אחרת. אם בן אדם המוח שלו בנוי אחרת ממני, עוד דפוק, אם תרצו, נהיה יותר ישירים. בסדר? אז אין לי מה לעשות איתו, חוץ מאשר לשלוח אותו למנתח מוח. אבל אם הוא לא, המוח שלו בנוי בדיוק כמוני, הוא מתכוון להעלות טענה ספקנית. מתכוון להגיד, מי אמר לך? אני גם מבין, גם אני נוטה לחשוב שסוקרטס עושה בן דמותה, ואני מבין שזה יוצא מתוך שתי הנחות. אני רק מערער גם על עצמי. מי אמר לנו? אולי זה לא נכון, אולי אנחנו סתם בנויים ככה, אבל בעצם זה לא באמת יוצא משם. זה מין איזשהו סוג של טענה ספקנית. כאן שוב פעם, אין דרך טובה לענות על זה, בטח לא בתחום הלוגיקה, אבל כאן אני אשלוף את האינטואיציה. אז כאן אני בעצם אגיד לו, תראה, המכשיר העליון שאיתו אני יכול לתקף דברים, כן, לאמץ או לדחות דברים, זה האינטואיציה שלי. גם הכללים הלוגיים, בסופו של דבר, השכנוע שלי בכללים הלוגיים נובע מזה שהאינטואיציה שלי אומרת שזה ברור שזה נכון.
אבל לכל אחד יש אינטואיציה אחרת.
תלוי, לגבי כללים לוגיים נדמה לי שלא. רוב בני אדם שאני מכיר, כללים לוגיים
הם לא... וגם אם כן,
זה שלא, מי
ש... אז אני אומר, הנקודה היא ש... שהאינטואיציה בעצם זה משהו שהרבה פעמים אנחנו נוטים לזלזל בו, כאילו, לעומת הלוגיקה, אבל בעצם כשאתם מסתכלים על זה כך, האינטואיציה היא יותר יסודית מאשר הלוגיקה. גם האמון שלנו בלוגיקה, יסודו באמון שלנו באינטואיציה. ולכן אין לנו מכשיר יותר טוב מהאינטואיציה. עכשיו, ברור שיש אינטואיציות ברמות שונות. יש לי אינטואיציה שכל השולחנות יש להם ארבע רגליים, אבל גם אני עצמי מבין שזה יכול היה להיות גם לא כך. יש גם שולחנות שהם שלוש רגליים, לא חשוב, סתם. משהו שהוא לא הכרחי. יש לי אינטואיציה כזאת. יש לי אינטואיציה שאם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. גם זה יש לי אינטואיציה, אבל שם אני משוכנע.
למה אתה יכול... למה אחד צריך להשתמש באינטואיציה למשהו שלא טענה למציאות, אלא טענה בלוגיקה? למה A שווה B ו-B שווה ל-C אומר ש-A שווה ל-C זה לא כלול במושג של שווה?
אז זה חוזר להערה של עידו קודם. אתה מחזיר את זה לשפה. כי מתמטיקה זאת שפה. אבל עכשיו אני משתמש בזה כסכמה לדבר על המציאות. עכשיו, כשאני טוען טענות על סוקרטס ועל בני האדם, אני טוען טענות על המציאות. אני משתמש בסכמה לוגית, אבל אני טוען טענות על המציאות. עכשיו, אם הטענה הזאת על המציאות נכונה, פירוש הדבר שסוקרטס ימות. אז זאת אומרת, אני מחויב למשהו שצריך לעמוד במבחן אמפירי. בסדר? אז לכן, בסופו של דבר, נכון שהסכמה היא סכמה לוגית, אבל אני מתעקש לדבר דווקא על מה שהיא אומרת מבחינת המציאות, לא על המבנה הלוגי מצד עצמו. כי המבנה הלוגי מצד עצמו יכול להיות סתם שעשוע אינטלקטואלי. הוא לא אומר כלום, ואם אתה לא מבין אותו, אז תהיה בריא. מה זה משנה? מה זה חשוב? אין שום דבר שאתה לא מבין. אין פה באמת דבר. זה סכמה, אני משתעשע במשהו, ואתה לא מכיר את המשחק הזה. בסדר, אז מה? אבל אני אומר שלא, ללוגיקה יש איזושהי משמעות, למרות שהיא כאילו מנותקת מהמציאות, אבל לא, יש לה איזושהי משמעות. אם תיקח שני משפטים שהם נכונים על המציאות, ותפעיל עליהם סכמה שהיא נכונה בשפה הלוגית, התוצאה יהיה טענה שגם הוא נכון על המציאות. אז יש משהו בלוגיקה שהוא גם נוגע למציאות, ואני מדבר על זה. אוקיי? לא על הסכמה עצמה, אלא על מה שהיא אומרת מבחינתי על העולם, על המציאות. והיא אומרת משהו על העולם. כי היא אומרת שאם שתי הטענות האלה נכונות, בהכרח סוקרטס ימות.
היא אומרת שבכל פעם שיש לך טענה שיש בה משהו שווה משהו, שיש לך אטריביוטים שאתה יכול לקשר אותם, ויש לך אותו אטריביוט כאן ואותו אטריביוט כאן, אתה יכול להפעיל דפוס מסוים.
נכון.
בסדר, אז הדפוס הזה הוא דפוס שלא קשור למציאות, ואתה יכול לקחת דפוסים שלא...
ועכשיו אני שואל, האם כשאני עושה את ההסק הזה על סוקרטס סבירה, אני אקבל בזה או לא?
סתורים, הנחות שלך נכונות.
לא, הנחות נכונות. אני מדבר על הנחות נכונות.
אם זה מתאים, אם זה נכנס לך לתוך הדפוס...
למה? אבל זאת טענה, הרי אני טוען בסופו של דבר שסוקרטס ימות. זאת טענה למציאות. אז זה שזה מתאים לאיזושהי סכמה לוגית, אז מה? מה המציאות חייבת לה?
זה באינדוקציה. אתה יכול לומר שבעצם כמו שהתעלמת קודם את האנלוגיה ואת האינדוקציה כדבר אחד, אז בעצם גם הדדוקציה היא חלק מהאינדוקציה.
שמה?
ברגע שעשיתי אינדוקציה, אז ממילא הלכתי בזה גם, כשאמרתי, עשיתי אינדוקציה מכמה בני אדם, או מאדם אחד לכל בני אדם, אז עשיתי בעצם גם דדוקציה לכל בני אדם. אמרתי, ובעקיפין אמרתי, משה וסוקרטס
ואפלטון, כולם הם בני תמותה. לא, זה ההסבר שדיברנו עליו קודם, שזה בעצם משמעות הדבר. אוקיי, אבל זה הסבר במישור הלוגי. עכשיו, בא מישהו החייזר ואומר לך, מה? מי אמר לך? אבל מי אמר שזה ככה?
זאת אומרת, אני מדבר, זה מה שהתכוונתי לומר. מאיפה אני יודע שזה...
התכוונת לומר, חזרת לשפה.
נכון.
התכוונת לומר זה על השפה, אני מדבר על המציאות. מי אמר שסוקרטס ימות? ומה התכוונת לומר?
אף אחד לא אומר שהוא ימות באמת.
בטח שכן, בטח שכן.
אני יכול לדעת.
אם ההנחות נכונות, אני יודע שסוקרטס ימות. בהנחה שההנחות נכונות. אני אומר, בהנחה שההנחות נכונות, בא אליהו וגילה לי את ההנחות. אני אומר לך שסוקרטס ימות, חד משמעית. איך אני יודע את זה? הרי זה סתם סכמה לוגית. כי הסכמה הלוגית אומרת שכל שתי טענות נכונות שתציב בהתחלה, תפעיל עליהן סכמה לוגית, התוצאה חייבת גם היא להיות נכונות. אם ההנחות נכונות, גם התוצאה חייבת. גם על המציאות. זה, לא, כל אבל... זה כל מה שמעניין בלוגיקה. אבל הלוגיקה אבל... לא הייתה אומרת כלום על המציאות, אף אחד לא היה מתעסק איתה.
אבל יש... אתה, יש פה איזה מעבר שאתה קופץ אותו, ושם אתה מפעיל את האינטואיציה. כשאתה עובר מהלוגיקה למציאות, יכול להיות שבלוגיקה זה הכרחי שהוא ימות, ובמציאות תהיה מציאות כזאת שהוא לא ימות שם. עכשיו אני יכול, זה לא רק שפה, כי אני יכול לתאר, לא יודע, במתמטיקה אני יכול לתאר, לא יודע, באופן אחד את המציאות, ובשיטה אחרת לגמרי את המציאות, ובשתם תהיה התאמה מושלמת לרוב המקרים שאני מכיר במציאות, ואז יצוץ איזה מקרה אחד שזה לא מתאים. והגאפ הזה שאתה מעביר את זה מהלוגיקה למציאות, שם אתה מכניס את האינטואיציה. צריך איזשהו... אז הגשר הזה הוא רק בגלל שככה אתה בנוי במציאות, לא בגלל שזה חי שהלוגיקה קשורה.
האינטואיציה שלי אומרת...
האינטואיציה היא במישור של המציאות. שאת הסכמה
הלוגית אפשר ליישם על הטענות המציאותיות.
לא, אני חושב שהאינטואיציה אומרת שכשאתה עובר מהלוגיקה למציאות, אז אתה, האינטואיציה נותנת לך את ההרגשה...
אני לא בדיוק עובר, זה לא נקרא לעבור.
זה בהחלט לעבור, כי הם לא קשורים לגמרי. זה יש איזה עולם אחד שיש בו את הלוגיקה, יש עולם אחד שיש בו את המציאות, ויש את העולם שאתה עושה בו את החשיבה. עכשיו, לחבר את שלושת העולמות האלה, הם יכולים, אתה יכול, אני יכול לייצר לוגיקה, שהיא לא קשורה לכלום במציאות, והיא תקדים את המציאות באלף דורות. אני אמציא לוגיקה, והוא יהיה לו טענות של המציאות, ואתה בסוף תבוא תחבר משהו שכתבתי לפני שהוא ידע את המציאות, תפעיל את זה על המציאות, את מה שאני אומר.
קרה הרבה בתולדות הפיזיקה.
מזה?
זה קרה הרבה בתולדות הפיזיקה.
כן, שהקדימו לכאורה, עכשיו, זה... כשאתה אומר אינטואיציה, אתה רק רוצה להגיד שאתה תחבר אותי אליו, יהיה גשר. כאן, הגשר הזה קוראים לו אינטואיציה. אבל הוא לא הכרחי במציאות, כי יכול להיות שהכל יהיה נכון, חוץ ממקרה.
להפך, אינטואיציה זה לא דבר הכרחי. אבל האינטואיציה בדיוק אומרת את זה, שאני יכול את הסכמה הלוגית לקחת וליישם אותה על טענות במציאות.
רק בגלל שזה נכון, אבל זה לא הכרחי. אם הלוגיקה זה הכרחי במציאות, זה לא הכרחי.
לא אמרתי שום דבר שזה הכרחי, אמרתי שהאינטואיציה שלי אומרת שאפשר ליישם את הסכמה הלוגית על המציאות.
רק כי זה מתאים לך בהרבה מקרים.
ההכרחיות נובעת מהלוגיקה, לא מהאינטואיציה.
נכון, אבל היא לא הכרחית.
את ההכרחיות הלוגית אפשר ליישם על המציאות.
וזה לא הכרחי שזה יהיה נכון, זה מה שאני טועה לך. זאת אומרת...
לא הכרחי.
שהלוגיקה, כי
אם האינטואיציה שלי שגויה, זה לא נכון, אוקיי?
תמיד האינטואיציה, איפה שהיא שגויה, ברוב התיאוריות המדעיות, לא יודע, איזה, אלה שאני מכיר לפחות, בסוף תמיד היה איזה מקרה שהוא יצא מהכלל, ואז מצאו איזה תיאוריה בקומה שנייה.
זה סכמה לוגית. כי זה לא סכמה לוגית, צריך להיזהר. אני מדבר על הסכמה הלוגית בלבד. אם אתה אומר, כל שני גופים מושכים זה את זה, ושני הגופים האלה יש להם מסה, אז גם הם מושכים זה את זה, בסדר? אבל יכול להתברר שיש שני גופים בעלי מס שלא מושכים זה את זה, נגיד, אוקיי? את מה זה פרח? זה לא פרח את הסכמה הלוגית.
זה
פרח את ההנחה שכל שני גופים מושכים זה את זה.
זה פרח אינדוקציה.
בדיוק.
לא, אין לי בעיה, בסדר.
אם אני יודע מאליהו הנביא שכל שני גופים בעלי מסה מושכים זה את זה, בסדר? אז שום מקרה הופכי לא יכול להיות. זה מה שהאינטואיציה שלי אומר.
נכון.
אני לא חושב שזה אפשרי לפרוח את האינטואיציה הלוגית.
אוקיי, לא, זה אפשרי. למה לא אפשרי?
כי אין מקרה.
אני אתן דוגמה.
למשל.
אתה תשנה, אתה תגיד שה...
אתה יכול עד הוק להימלט, אבל זה כבר החלטה.
לא
רק
שאתה יכול, זה יהיה ברור שאתה...
לא, לא יודע. בא אליהו הנביא, עכשיו, הרבה אנשים שאני פגשתי, בוחרים באופציה, אני בוחר באופציות שלך, במקרה הזה.
לא, תן דוגמה שלא.
תן לך דוגמה, בא אליהו הנביא ואומר, כל בני האדם בני תמותה. בסדר? כולם. בא אליהו הנביא, התורה אומרת.
נגזרה מיטה על האדם, נכון?
ואז בא אליהו ולא מת.
בדיוק, עכשיו בא יעקב אבינו לא מת, לא יודע, אליהו הנביא עולה לשמיים, אומר, רגע, מה זאת אומרת? אבל יש עסק, כל בני האדם נגזרה עליהם מיטה, אליהו הנביא הוא בן אדם, משמע שגם עליו נגזרה מיטה, אבל אליהו הנביא הרי לא מת. אז שתי אפשרויות, או שאתה פרחת את הכלל שכל בני אדם הם נגזרה עליהם, נגזרה עליהם מיטה, מה שאני הייתי בוחר,
או שאולי הבן אדם מתחילה,
או שהוא בן אדם, כן, לא משנה, אבל בהנחות העובדתיות, או שפרחת את הסכמה הלוגית, יבוא מישהו ויגיד, אחדות הניגודים, וכל הקשקושים האלה, זה בעצם האנשים שאומרים את זה. לא, פרחת את הלוגית, אנחנו חיים מעל הלוגיקה, או כל מיני דברים כאלה, אתה יודע מה יחסי לטענות האלה.
כן, אבל אתה גם אומר שהם לא חושבים את זה, הם רק אומרים את זה.
נכון, או שהם מבולבלים, ולא חושבים שום דבר, לא את זה ולא את
זה.
ככה אני חושב, אבל הם אומרים לא ככה. מתעקשים בתוקף, הרבה אנשים אומרים לא ככה.
לוגיקה חלה לטענות על המציאות, ואם לא תמשיך במילה המציאות, לוגיקה חלה לטענות. אם הטענות האלה נכונות, לכל תחום שהן נכונות,
לוגיקה... אין לי בעיה, לא מטריד אותי כלום. אבל למה לא מטריד אותי כלום? את החייזר זה מטריד. יש לי אינטואיציה שזה נכון.
למה צריך את האינטואיציה? לוגיקה נכונה לגבי טענות. אם הטענות נכונות...
אני אמר לך.
נתת פה משפט, קבעת המשפטות,
אבל אולי... הסכמה הלוגית...
הלוגיקה נכונה לגבי טענות, קבעת המשפט...
הלוגיקה לא נכונה לגבי טענות, לוגיקה זה כללי משחק, מה שעידו אמר קודם. זה סכמה של כללי משחק. אבל מה, מי אמר שזה... נכון ולא נכון זה רק על טענות. לוגיקה זה משחקים. אין שם נכון ואין שם לא נכון. כשאתה עובר לנכון ולא נכון, כבר עברת בהגדרה לטענות על המציאות. זה תורת המודלים במתמטיקה. המציאות היא מודל לסכמה הלוגית הזאת. בסדר? אז עכשיו השאלה, מה היחס בין המודל לבין התורה? בסדר? זה בעצם השאלה. ואני טוען שהאינטואיציה אומרת שהמודל צריך להתאים לתורה באופן מלא. זאת אומרת, כל מה שנכון בתורה, יהיה נכון גם במודל שלה. תורה במובן המתמטי. בסדר? ולזה צריך אינטואיציה. אין לזה... אתה לא יכול להביא לזה הוכחה מתמטית, כן, זה ברור, זה חוץ מתמטי. ואם המודל הוא מציאות, אז עברת בכלל לפיזיקה, זה כבר לא מתמטיקאי. יש לי גיס שעוסק בתורת המודל, אבל הוא מתמטיקאי. אז בעצם, מה שאני מנסה להראות פה, זה שלהבדיל מהשם, או להוציא מהשם הגרוע שיצר לאינטואיציה, נגד הלוגיקה, אני חושב שזה לא בצדק יצא לה שם גרוע. האינטואיציה היא מלכת החשיבה. זאת אומרת, בלעדיה אין כלום, גם לוגיקה אין.
אין פה אפילו
אישה אחת לענות מהקומפלימנט. כן. למרות שאני חולק גם על האפיון הזה. אני חולק על האפיון הזה של אנשים יש אינטואיציה יותר משל גברים. אני חושב שההפך הוא הנכון. אבל זה, יש לי אינטואיציה כזאת. אז זה מסלול אחד בעצם שמוביל אותי לאינטואיציה, ועכשיו כמובן אני יכול לקחת את המכשיר הזה שקל לי מאוד נגיד לשכנע אתכם בתקפותו דרך הטיעונים על הלוגיקה, ועכשיו להביא אותו אל מדע, אל המדע, אל התצפית. אז שואלים, מי אמר לך שמה שאתה רואה באמת קיים? כי יש לי אינטואיציה שהראייה שאני משקפת נכון את המציאות. כמו שהיו פילוסופים שהטילו ספק גם בזה. אוקיי? אוקיי, אז היו. אבל אני לא מטיל ספק בזה. יש לי אינטואיציה ומה שאני רואה זה כנראה נכון. ועוד פעם, יכול להיות שהתבלבלתי, ואני לא אומר זה בוודאות ככה. ויש לי אינטואיציה של... כן, יש פתא מורגנה, יש... אבל בסדר, אבל יש לי אינטואיציה וזה מספיק טוב בשבילי. אני חושב שזה נכון. עכשיו, מה קורה עם ה... זה במקרה פרטי, אני רואה פה את הקיר. מה עם החוק הכללי? אז גם בחוק הכללי אני אומר אותו דבר. בעצם מה שקורה זה שיש לי אינטואיציה שאם ראיתי מספיק חמורים עם ארבע רגליים, כנראה שלכל החמורים יש ארבע רגליים. בסדר? מה הצדקה? לא יודע מה הצדקה, איזה סוג הצדקה אתה מצפה? כשאני אביא לך את העיקרון של ההצדקה, אז תשאל אותי במה הצדקה לעיקרון ההוא. בסוף נצטרך לעצור איפשהו. איפה אני אעצור? זה ממש מחזיר אותם לשיעור הקודם. איפה אני אעצור בסוף? יש לי אינטואיציה שזה נכון, נקודה. אין מקום אחר לעצור. עכשיו, האם דבר כזה נחשב הצדקה? מה שעשיתי עכשיו, את התעלול הזה של להגיד, אחרת אתה נכנסים לרגרסיה אינסופית. הוכחתי לכם בדרך השלילה שאי אפשר להגיע לשום דבר אם לא נותנים אמון באינטואיציה. כי האלטרנטיבה היחידה הקיימת היא רגרסיה אינסופית. אם זה לא נכון, אז זה, למה זה נכון בגלל זה, למה זה נכון, אוקיי, איפה זה עוצר?
אז אולי באמת אפשר להגיע לשום דבר.
כן, או ספקנות,
או ספקנות, אבל אם אתה לא ספקן גמור, אין לך מנוס, אלא לקבל את התוקף, לא יודע אם ודאות, אבל תוקף של האינטואיציה. זאת אומרת, שיש משהו באינטואיציה, שיש לנו איזשהו כוח כזה להיווכח באמיתיות של טענות, למרות שזה לא תוצר של תצפית ישירה. אז הכוח האינטואיטיבי הזה...
לא, להאמין בהם, זה לא שהם אמיתיות. להאמין בטענות, זאת אומרת...
ולא מה?
זה לא באמיתות שלהם, זה להאמין בטענות, אני לא יודע...
באמיתות? למה לא באמיתות? באמיתות, אני מאמין שהטענה הזאת נכונה. אני חושב שכל...
סבירה, כן, סבירה, לא נכונה.
אני אגיד לך ודאית אפילו. אני אגיד לך ודאית אפילו. כשאני אומר ודאית, זה מאוד מאוד...
אני איתך, זה בדיקה.
שאלה אם טענה סבירה זה סטייטמנט עליי או סטייטמנט על הטענה. סבירה פירושה שסביר בעיניי שהטענה נכונה. אבל מה שאני טוען זה שהטענה נכונה. רק אני טוען את זה ברמת סבירות מסוימת.
זה
בסדר.
אחוזים, אחוזים, אחוזים.
הסבירות לבין האינטואיציה.
מה? האינטואיציה היא בעצם קובעת את מידת הסבירות של העניין.
זה, זה...
בגלל שיש לי אינטואיציה, ואינטואיציה לפעמים רואה משהו מסוים כמאוד סביר, ומשהו אחר כסביר, אבל לא מי יודע מה. יש הרבה פעמים הכללות שאנחנו אומרים, יכול להיות שזה נכון, אבל אנחנו מבינים שזה בהחלט לא נופתע אם זה יתברר שזה לא נכון. יש הכללות שנראות לגמרי מופרכות. יש הכללות שנראות לנו כמעט מובנות מאליהן, שכל בני אדם הם בני תמותה למשל. אוקיי? כל אלה זה בסך הכל רמות של סבירות שהאינטואיציה שלנו איכשהו מחמתת את זה. אני לא יודע איך. יש לנו איזשהו כוח כזה שמצליח לחמת רמות שונות של סבירות של טענות. עכשיו אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה. אפשר להטיל ספק בכל זה ולהישאר ספקה. אבל אם אתה לא ספקן, זה רוחה בדרך השלילה. אם אתה לא ספקן, אז או רגרסיה אינסופית, או לעצור באינטואיציה. האינטואיציה זה הנקודה שבה עוצרים.
אם אתה באמת ספקן, כדאי שלא תעלה
הרבה פלוס. כן, לא כדאי שלא תעשה הרבה דברים, אבל בסדר.
רגע, לטעון שאי אפשר להאמין לכלום, זה לא איזושהי אמירה שדורשת...
וגם על זה הוא יגיד לך שהוא לא בטוח בזה, אוקיי.
הוא לא בטוח שאפשר...
כן, שהוא לא בטוח גם שכל דבר מוטל בספק. גם זה מוטל אצלו בספק.
אלה
טענות עתיקות כנגד
הספקנות. זה שהוא לא בטוח...
לא, זה אורי גרסיות הנמקה אינסופיות.
למה? הנמקה? גם את זה שהוא לא בטוח, שלא בטוח.
לא, זה לא הנמקה. אני לא בטוח בזה, אבל אני גם לא בטוח בזה. זה לא אחד מנמק את השני. זה הכל? אין לי בעיה.
לא, אתה בטוח שאתה לא בטוח.
מה? לא.
אבל עדיין, אז שוב, אז עוד טענה שעכשיו...
נכון, עוד טענה, אין בעיה, אני אטען כל טענה שתשאל, אני אגיד, אני לא בטוח. אבל זה לא שאחד מנמק את השני. הקשל של רגרסיה אינסופית זה שרשרת אינסופית של הנמקות. פה זה לא הנמקות, אני לא בטוח בזה, וגם לא בטוח בזה, וגם לא בטוח בזה. אין קשר ביניהם, אני בכולם לא בטוח באותה מידה. זאת אומרת, זה לא, אין פה היררכיה, זה לא שאחד מנמק את השני.
זה צריך להיות בינארי, למה זה לא יכול להיות בסקאלה רציפה?
מה?
זה דבר שאני בטוח בהם בציון 100, ויש דבר שאני בטוח בהם בציון 96.
נכון, אז אני מדבר.
לא, רק אני רציתי לשאול אם ספקנות זה עקבי.
כן, אני אומר, ברמה, מה זה עקבי? אתה יודע, האם סתירתיות היא עקבית? תלוי, לפי הסטנדרטים שלהם, כן. כי בסדר, אין להם בעיה עם סתירות. זה שאלה קצת תלוית הקשר.
אין לך שום צורך להיות עקבי לגבי משהו, כי אין לך על מה להיות עקבי.
עקביות זה יחס בין טענות. אני לא טוען כלום. אני אפילו לא טוען שאני ספקן, כי הרי אפילו זה, אני לא טוען כלום, אז מה זה עקבי? אוקיי, בכל אופן, זה כיוון אחד. זה כיוון שאומר בעצם, יש לנו שתי אופציות. או להיות ספקנים, זה בעצם איום יותר מאשר הנמקה. כי ידעו לכם שאם לא תקבלו את התוקף של האינטואיציה, אתם נידונים ספקנים. זהו, עכשיו תחליטו. זה... כן, בדיוק. יותר מזה אני לא יודע לנמק. וזה מביא אותי לצד השני של המטבע, אמרתי שאני אציג את זה גם מכיוון אחר, וזאת הבעיה הקנטיאנית של הסינתטי אפריורי, שהיא בסך הכל שקולה לגמרי למה שאמרתי עד עכשיו. קאנט הציג את זה אבל באופן קצת שונה. זה מתחיל בדייוויד יום שהטיל ספק באינדוקציה, הוא החייזר שלנו. הוא מטיל ספק באינדוקציה, לא בדדוקציה, אבל זה חייזר 2. אז כן, איך אתה משיג מסקנות כלליות מתוך תצפיות ספציפיות? כן, זה מה ששאל דייוויד יום, ובזה גרם הרבה כאבי בטן לאמפיריציסטים שהוא נמנה עליהם בעצמו.
דדוקציה, הוא קיבל את
הדדוקציה, כן, וגם את התצפית.
התצפית הוא קיבל, למה?
הוא היה אמפיריציסט
דדוק. למה הוא קיבל את התצפית?
ככה, כי זה ברור, זה מובן, את זה רואים.
זה
רואים.
זה מה שהוא אמר?
כן, זה רואים, זה ברור. בכל אופן, אבל את ההכללה, אז לך תדע, אולי כן, אולי לא, יש הכללות.
הוא לא אומר.
לא. עוד פעם, כשאני רואה משהו, זה ברור שזה נכון, אף פעם לא ראיתי משהו והתברר שהוא לא נכון, נגיד, יגיד לך די וידאו. הוא לא עבר במדבר, לא היה לופת המורגן אף פעם. אין לי סיבה להטיל בזה
ספק.
אני לא יודע, אבל אין לי סיבה להטיל בזה ספק. אבל באינדוקציה אני יודע שיש הכללות שלי הרי שנכשלו. עשיתי בעבר הכללות שהתבררו. לא, לא, אני מנסה לנמק אותו, אני לא מכיר אמירה כזאת שלו, אבל יכול להיות שזה מה שעומד מאחורי הדברים.
יש קשר נורא בסיסי.
בסדר, לא, זה לא קשר, אלא בסדר. שאלה עד איפה אתה הולכת את הספקנות
שלך. הרגע סבאלו, שחייב להיות ספקן גמור.
לא, לא, לא.
כן, לא.
אתה יכול להגיד, תראה, אין לי סיבה.
הוא לא מאמין לאינטואיציה הזאת. או של האינטואיציות האלה, הוא לא מאמין.
בדיוק, בדיוק. לא שהוא לא מאמין לכוח האינטואיציה.
הוא לא הביא משהו חדש.
לאינטואיציות מסוימות הוא לא מאמין.
הוא לא הביא משהו חדש.
אוקיי. אז בכל אופן, אז זה היה הבעיה של דיוויד הום, שבעצם... בקיצור, זה תקע את כל הפרויקט האמפיריציסטי למעשה בפילוסופיה. כי כל האמפיריציזם שהתחיל נגיד במאה ה-15-16, יחד עם המדע המודרני, בעצם ניסה להציע אלטרנטיבה למה ששלט עד אז הרציונליזם. רציונליזם זו תפיסה שאומרת שאפשר להסיק מסקנות על העולם מהליכים חשיבתיים בלבד, בלי תצפית. בעצם הפיזיקה של אריסטו הייתה פיזיקה רציונליסטית. כי הוא היה מוכן להסיק מסקנות בלי לעשות ניסוי. לכן מבחינתו אבן כבדה נופלת מהר יותר מאשר אבן קלה, למרות שאמצעי הניסוי שהיו בידיו אפשרו לו לעשות את הניסוי הזה בלי בעיה. לא צריך מאיץ חלקיקים בשביל זה.
כולל אפילו מספר השיניים שיש לאדם.
כן, אני לא יודע, אבל אני פעם ראיתי לא מזמן באיזה ספר שהסבר לביטוי מפי הסוס. מכירים את זה? את זה אני ראיתי מפי הסוס. כאילו זה ברור. אף פעם לא ידעתי מאיפה זה בא. ראיתי באיזה ספר, סתם לא ספר מדעי, זה ספר כמשיח לפי תומו. הוא הביא את זה שמפי הסוס הכוונה זה מלומדים מימי הביניים התווכו כמה שיניים יש לסוס. אחד אמר 50, אחד אמר 40, לא יודע משנה. יש לו היגיון כזה, והראש הוא גדול, אז יש לו יותר מבן אדם ופחות, המון טיעונים לוגיים מתוחכמים. עד שבא מישהו אמר, אוקיי, בוא, אני אותו שנפתח את זה, והוא אומר להם, חבר'ה, לסוס יש 63 שיניים, זה מפי הסוס. ראיתי את זה בפה שלו. זה כאילו, זה ברור. זה
התקבל?
גם זה אני לא יודע אם זה לא אגדה, אין לי מושג, כי אחרי זה חיפשתי באינטרנט מה המקור של הביטוי הזה מפי הסוס. יש, ראיתי כל מיני ספקולציות, אף אחד לא מבין, לא ראיתי מה.
זה מזכיר לי, יש דיון דובר משנה ברומה, לא על הסוס, אבל על בעצם כן על הסוס.
שמה?
על שיטי מישמי, שאומרים שלא
נוטלים ידיים
יותר
לא ליטול ידיים
ביום, יותר מזמן המלצה, כאילו לבעל נפש יחפר על עצמו שלא לישון ביום
שיטים נשמים
יותר מ-60 נשימות הסוס, אם הבנתי נכון.
אז נשימות סוס,
ככה זכור לי.
צריך ליטול ידיים אחרי שיטים נשמים, צריך ליטול ידיים, והגרה אף פעם לא ישן שיטים נשמים.
כל מיני מקורות, הארי ישן ככה, אז כנראה שזה
שהסוס נושם ככה, אז יש לנו אינדיקציות. אז זה כמו היד צולדת, אתה יודע, מה זה יד צולדת? אז יש את הניסוי של שלמה זלמן שם, במשנה ברורה נדמה לי מזכיר אותו, שהוא הגיע לחסם תחתון של 40 ומשהו מעלות, לא זוכר, 45 מעלות נדמה לי, דרך איזה, לא יודע, דם של אבז ששחטו אותו, היה לו איזה, הוא הצליח להגיע לאיזשהו חסם. במקום לשים את היד ולשים לב מתי היד צולדת ומתי היא לא צולדת, אבל אצלנו צריך מספרים ואינדיקציות ומדע.
ואז הוא מביא שם בין השאר גם איזה עדות של מישהו שספר שנשימת הסוס זה לא יותר, ה-60 נשימות של הסוס זה לא יותר מ-3 דקות או משהו כזה, ואז זה לא מסתדר עם המקורות.
זה אריזה על כנראה נשם לא כמו סוסים. אוקיי. בכל אופן, השתנו התוואים, הסוסים, יש ירידת הדורות.
אורך לשימה ארוך.
התקצנו הריאות של הסוס.
כן, בדיוק. הם אכלו גם ביצים בהתאם, אתה יודע, זה בכל זאת. לא פלא. טוב, בכל אופן, אז הבעיה של יום, כן, מהי ההצדקה לאינדוקציה, סיבתיות, וקודם כל היסודות של המדע, אז בעצם... תקע את הפרויקט האמפיריציסטי, כי הפרויקט הזה בעצם בא להציע תחליף לרציונליזם. בעיני הביניים שלטה
המחשבה האריסטוטלית שבעצם קצת זלזלה בניסוי, עשו קצת ניסויים, זה לא חד לגמרי, גם אריסטו עשה ניסויים דרך אגב, אבל הוא לא ראה הכרח לעשות ניסויים. זאת אומרת, אם יש משהו מאוד הגיוני, אז מבחינתו זה בסדר, הוא לא צריך לעשות ניסוי, אז במובן הזה הוא היה רציונליסט. עכשיו, במאה ה-15 התחיל מרד נגד הרציונליזם, איך זה יכול להיות, מה שאיך שהמוח שלך בנוי, אז מה זה, העולם לא חייב לך כלום, כן, הוא היה פה קודם. כמו שאומר מרק טוויין. אז זה שהמוח שלך בנוי באופן מסוים, זה אומר שהעולם מתנהל כך. מה זה קשור? אם היית נולד עם מוח אחר, אז העולם היה מתנהל אחרת. זאת אומרת, זה שהמוח בנוי באופן מסוים, זה לא ראיה לכלום. אתה צריך, בשביל לדעת את המציאות, אתה צריך לבדוק מה קורה במציאות עצמה. לא מה אתה חושב, או מה נראה לך הגיוני. אוקיי? ואז התחיל להתפתח האמפיריציזם, וזה פתח בעצם את הפתח, זה הפלטפורמה הפילוסופית, להתפתחות המדע. המדע המודרני בעצם התחיל במאה ה-16 בעקבות המהפך האמפיריציסטי. אבל הפילוסופים לא שוקטים על שמריהם, ואז חלפו עוד 100-200 שנה, האמפיריציסטים הבריטים, כן, לוק, יום, ברקלי וכל הכנופיה, וכל אחד מהם מצמצם עוד ועוד את האמפיריציזם, נהיה אמפיריציסט יותר קיצוני. אבל התברר פתאום שלהיות אמפיריציסט פירושו להיות ספקן, מה שבעצם היה נכון מההתחלה, אבל זה תהליך היסטורי מאוד ארוך עד שזה עלה על פני השטח. ולמה? כי האמפיריציסט יסודו בספקנות. הוא בעצם, מה שהמוח שלי אומר, מי אמר שזה נכון? אני רוצה לראות, מפי הסוס. אז הוא ספקן. אבל עכשיו, האמפיריציסט הישר, ודייוויד יום היה בסך הכל אמפיריציסט ישר, בעצם מתחיל לבדוק גם את עצמו באותה צורה. הוא בעצם מגלה שבתוך המתודה האמפירית, חבויות הרבה מאוד קפיצות, שהן קפיצות מחשבתיות. מי אמר שזה נכון? כמו האינדוקציה. המדע הרי מבוסס על אינדוקציה, אני צופה בדברים, ואז יוצר מזה חוק כללי. אז יפה, תצפית זה נהדר, קיבלנו, אנחנו אמפיריציסטים. אבל מה עסקה להכללה? ואתה אמפיריציסט, אתה לא רציונליסט. ההכללה זה הליך שכלי. הראש שלך חושב שזאת ההכללה הנכונה, מה העולם חייב לך? אז אתה בעצם נמצא באותו ברוך עם הרציונליסטים. איזה אלטרנטיבה יש כאן? ואז מתחילות כל מיני התפתלויות, עד עצם היום הזה, אגב. כל הפילוסופיה של המדע יושבת על השאלה הזאת. ורק עליה, לדעתי. כל הפילוסופיה של המדע, פחות או יותר, רק עליה. זאת אומרת, כל מיני ניסיונות להתפתל מפה ומשם, אין באמת תשובה טובה לשאלות של יום עד היום. מה שיש זה התפתלויות כאלה ואחרות, ואפשרויות וניואנסים, וכן, פילוסופים יודעים לעשות את זה. אבל זה בסך הכל, השאלה היא איך, מה פתאום המדע נכון? זאת בעצם השאלה. והאבן הראשה של המדע זה האינדוקציה. הסיבתיות, האינדוקציה, שגם הם קשורו יותר לזו, לא משנה.
זה שהמוח חלק מהעולם לא...
זה גם עסק מעניין. מי אמר שהוא נכון?
אני מסכים. אני רק אומר, זה שהמוח הוא חלק מהעולם...
זה חלק מהתשובות, אבל גם זה לא חף מבעיות. כי גם העסק הזה בעצמו עשית עם המוח שלך. מי אמר שהוא נכון? לא תצא מזה.
לא, אני מסכים.
לבדוק אותו, לא להוכיח אותו. כן, לתת ניבוי, פרדיקציה. לתת ניבוי ולהעמיד אותו למבחן הפרחה. בסדר, אבל עד שעשית את זה אתה עולה על המטור. אולי הוא יתרסק, אולי חוקי המכניקה לא נכונים.
לא, אז רבה, בגלל שאני סומך על אתה, זאת אומרת, מסכים שבחוקים עקרונית אתה צריך, יש איזה אמון, בגלל שכל המוחות האלה בנויים אותו דבר.
העולם לא חייב להן כלום. המטוס יתרסק זה לא בגלל המוחות. המטוס התרסק כי המכניקה שלנו לא נכונה. מי אמר שהיא נכונה?
היא באמת הייתה לא נכונה הרבה פעמים.
אבל יש לנו אמון. אבל יש לנו אמון במכניקה. אנחנו עולים על מטוסים.
נכון.
למה? אולי בניסוי הבא זה יופרח.
ובאמת זה יופרח. בהרבה ניסויים כאלה. עד שזה הגיע.
אז למה אתה עולה על מטוסים? אני שואל.
בגלל שזה יצר אצלי מספיק אמון. הניסיון.
אבל בעצם אין על זה צדקה.
סתם,
פסיכולוגיה. יצר את זה.
לא יודע אם פסיכולוגיה לגמרי.
אבל מטוסים לא מתרסקים בסך הכל. מדי פעם זה קורה, אבל בסך הכל מטוסים. יש בסיס לאמון הזה.
לא מתרסקים
בזה
שהחוק
יתברך.
נכון.
כן, זה עוד שאלה. זה תמיד הפתרונות האדוק. זה גם בעיה בפילוסופיה של המדע. אבל בכל אופן, הנקודה היא שקאנט בעצם בא לפתור את הבעיה היומיאנית. בסדר? אבל הבעיה היומיאנית היא בעצם זה. מה ההצדקה להכללה? מה עומד בבסיס המדע? המדע לא מציע באמת אלטרנטיבה לרציונליזם. המדע גם הוא מניח הליכים חשיבתיים שמביאים אותנו למידע על העולם. ואיך זה יכול להיות? זה שההליכים חשיבתיים כי עמוק שלנו בנוי באופן מסוים. מה הערובה שזה נותן לי באמת טענה שעובדת, שזה נכון בעולם? זאת בעצם השאלה שאותה קאנט בא לפתור, וזאת בעיית הסינתטי אפריורי שעליה אני אדבר בה, אמשיך לדבר בפעם הבאה, ואז נמשיך הלאה ונחזור לאינטואיציה.